שאל השואל ואמר שחברו חייב לו סכום נכבד מאוד ויש לו על החוב הזה שטר חוב בידו, כלומר למלווה יש שטר חוב מעת הלווה על אותו סכום נכבד, ובאותו שטר חוב יש בו מה שנקרא חתימת שני עדים וגם מועד פרעון, והגיע מועד הפרעון והחייב לא נמצא בביתו, לא עונה לטלפונים ולא לפלאפונים, לא נמצא מקום עבודתו, הוריו לא יודעים מכאן הוא נמצא, ואותו בעל חוב, אותו מלווה, עובד עשות, כדת מה לעשות. ובכן, אני כאן מבטא את עמדת ההלכה, להבדיל מעמדת החוק. עמדת ההלכה היא ששטר חוב עם שני עדים חתומים יש לו כוח משכון, דהיינו נכסי החייב משועבדים אוטומטית למלווה, ואף על פי שלא כתוב בשטר שנכסיו משועבדים ומושכנים, רואים בזה כאילו טעות סופר שזה לא נכתב. כל שטר חוב שחתום עם שני עדים, להבדיל משטר חוב שחתום רק על ידי החייב, יש לאותו שטר כוח שעבוד. ולכן מבחינה עקרונית יכול המלווה להגיש תביעה לבית הדין ולומר לבית הדין שהוא מחזר אחריו והוא לא מוצא אותו. כל שכניו אומרים שמזה זמן רב הוא לא נמצא בבית ואין יודעים מכאן הוא, והוריו טוענים אינם יודעים מכאן הוא, גם בעבודה אומרים שמזה תקופה שהוא נעלם ולא יודעים מכאן הוא. ולכן על בסיס מידע כזה רשאי המלווה לתבוע את הלווה ולבקש מעת בית הדין להפעיל הוצאה לפועל של גביית השטר בעדר החייב. האומנם באמת דבר כזה יתקיים, כי סוף סוף אומר המלווה, אומר הלווה לבית הדין יש לו נכסים לאותו אדם, הנה הדירה הזו היא שלו בעליל, יש לי רשום שהוצאתי אותו מרשם המקרקעין שהדירה הזו ברחוב פלוני היא על שמו. אז האם בית הדין יענה לתביעה כזו או לא? אומר רבנו בפרק 13 מלכות מלווה ולווה, מלווה שבא להיפרע בשטר שבידו שלא בפני לווה, אם יכולים בית דין לשלוח אליו ולהודיעו עד שיעמוד עמו בדין, שולחין ומודיעין לו. ואם אי אפשר להודיעו במהרה, אומרים למלווה שישבע ויטול מנכסיו בין נקרקע בין מטלטלין, ואין חוששין לשובר. ודין זה תקנת חכמים הוא, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חברו והולך ויושב לו במדינה אחרת ונמצא נועל דלת בפני לובין. כלומר חכמי ישראל תקנו תקנה כדי שלא תנעל דלת בפני לובין, כי אם יהיו לובין אשר יקחו הלוואות ובגיע מועד הפרעון הם יעלמו מהשטח, הרי בני אדם שהם בעלי יכולת לתת הלוואות ימנעו מלתת הלוואות מחשש שאכן באמת בשלב מסוים הם יתקעו ולא יוכלו לקבל את החוב. ולכן אף על פי שאי אפשר לבצע ולגבות שטר בעדר החייב, כמו שאי אפשר לדון בני אדם בעדר הנתבע, אבל רצוי שיהיה בפני הנתבע, רצוי שיהיה בפני החייב, אבל בדיעבד אומר הקצות החושן, כלכתחילה דמי, כשעד הדוחק דמי, מה לעשות? הנתבע נעלם, החייב נעלם, כלום ננעול את בתי הדין. אם ננעול בתי הדין בפני תביעות כאלה, מחר מחרתיים אנחנו נועלים את דלתות המלווים ללווים. ולכן בדברים האלה צריכים מאוד מאוד להיות זהירים, ובכל זאת לתת אפשרות לבני אדם לתבוע גם ביצוע או מימוש שטרות כאלה. אלא מה? אומר רבנו, שלוש ראיות צריך להביא לבית דין ואחר כך יתפרע שלו בפניו. ראיה ראשונה, לקיים השטר שבידו. כלומר, בית הדין יאמרו לו, קודם כל, אם העדים חיים וקיימים, תבוא שיאשרו לנו שזו חתימת ידיהם. אם אינם קיימים, תן לנו בני אדם שמכירים שזו חתימת ידיהם. זה נקרא קיום שטרות. אז אם הוא עובר את המשוכה הזו, עוברים למשוכה הבאה. ראיה שנייה, שבעל חובו במדינה אחרת. כלומר, הוא יצטרך להוכיח כי אכן באמת הבעל חוב נמצא במדינה אחרת רחוק, לא יכול להגיע, או נעלם, כגון שהוא מביא עדויות מהשכנים, מההורים, ממקום העבודה, שמזה זמן רב שהוא לא נמצא באזור ואין יודעים ואף אחד לא יודע עליו אודותיו מאומה. זה נקרא עדויות שהוא נעלם, ולכן אם ייתן עדויות כאלה אז הוא עבר את המשוכה השנייה. ועוד ראיה שלישית, שאלו נכסים של פלוני הלוויהן. כלומר, יביא מרשם הקרקעות שהנכס הזה רשום על שמו, כן? או הרכב שנמצא במגרש החנייה, יביא משרד הרישוי שזה על שמו. ואיל וכן, אז בית הדין יאמר לו, עכשיו ניגש להוצאה לפועל. לפני כן, אנחנו נבצע הודעה של בית הדין בכל הרשתות של אינטרנט והחברתיות וכן, מה שנעשה הודעה, שמה זה יגיע ויתגלגל אליו, שהוגשה תביעה כזו, ואם החייב ירצה יבוא וחקורים יעמוד ויתמודד מול התביעה הזו. חייב הוא לא בא בפרק זמן מסוים, נניח 30 יום, אז גמרנו. בית הדין אכן באמת יאמר לו, עכשיו תשבע, יאמרו לחייב, שלא נפרעת, כי בית הדין צריך לשמש כפה בשביל החייב שלא נמצא. שמה אולי החייב יאמר שהוא כבר פרע והיה לו שובר, אז איננו יודעים. לכן אומרים לו, תשבע בנקיטת חפץ, זה שבועה מדרבנן, אבל בנקיטת חפץ בתורה, שלא נפרעת. ואז אם הוא נשבע, אכן בית הדין יורדים לנכסיו ומממשים את הנכסים לטובת החייב. היה לטובת המלווה. היה בלימים נניח יבוא הלווה, אזי אם באמת יוכיח שהוא פרע, אז זה משהו אחר, יחזירו לו מהמלווה את כל מה שבית הדין זיכה אותו, ואם היו נזקים גם נזקים או דמי שימוש. אבל אם יתברר שבאמת הוא לא פרע, אזי בית הדין יגלגל על הלווה גם דמי ההוצאות, דהיינו כל ההוצאות אשר המלווה נאלץ להוציא בשביל ללכת ולחזר אחרי בני אדם, ובשביל הודעות באינטרנט, ברשתות החברתיות, בכל הדברים האלה, זה על חשבונו. אבל אם ימצא הלווה ויתברר באמת שהוא חייב ולא פרע, הוא לא נחשב רק גרמה בנזיקין, הוא נחשב כגרמי, הוא נחשב כאילו עשה מעשה נזיקין בידיים, וחייב לשלם את ההוצאות בנוסף על הקרן. ואם הוא לא ישלם, שוב בית הדין יפרע או יגרום לכך שמדמי הנכסים יקבל המלווה גם את דמי הוצאותיו. כאן חייבים לומר שבאמת רבנו חננאל לא הלך בשיטה הזו. הוא העיד, וזה נמצא בכתובות דף פ"ח עמוד א', שם יש משנה שאישה יכולה לתבוע את כתובתה אם היא תוכיח, תביא את הגט ותביא את הכתובה, אז זה הוכחה שהיא כבר גרושה ולא נפרעה, כי אם נפרעה אז הכתובה לא הייתה אצלה, אזי ישביעו אותה שהיא לא נפרעה, ובית הדין יזמין את הגרוש, את הבעל, אם לא בא יפרעו לה. אז בגמרא נחלקו הדעות אם גם ההליך הזה שניתן לאישה ניתן גם למלווים באמצעות שטרות עם הלווה נעלם. ומנדה אמר, רב יצחק אומר לא, ורבן חננאל פסק מותו, ועיד שמעשים שבכל יום שלא פועלים לא מפעילים תהליך הזה שלא בפני החייב, ורק אצל כתובה בגלל חינה, כלומר בגלל שהיא אישה בצניעות ולאפשר לה אפשרות נישואין ולהסתדר בחיים, לכן תקנו לה את התקנה הזו ולא לבעל חור. אבל רבנו פסק הלכה כמן דאמר, וכך הריף וכך מרן וסימן כובב חושב משפט, פסקו להלכה שאכן באמת גם לבעל חוב מפעילים את ההליך השיפוטי הזה, הביצועי הזה, שלו בפני החייב. יש לציין שרבנו בפירוש המשנה בכתובות בפרק תשיעי משנה שישית, ששם מדובר על אישה שנפרעת שלו בפניו, נפרעת בכתובה שלו בפניו, אז הוא מביא שכך עושים לבעל חוב, וכותב הוא מתיישבין בדבר זה הרבה. וכלומר נכון שרבנו פסק כמנדה אמר שגם לבעל חוב מפעילים את ההליך השיפוטי הביצועי הזה באורח חד צדדי לפי הכללים שאמרנו, אבל מתיישבין בדבר הזה הרבה. אז רואים מכאן שלכאורה הוא חשש שיטת רבנו חננאל, ולמה באמת הוא פסק אמנם לא כרבנו חננאל אבל חשש לה. למה? מסיבה פשוטה, כיוון שבגמרה בירושלמי על משנה זו, דהיינו פרק ת' כתובות הלכה ו', אמרו שלגבי בעל חוב מתי נפעל בהליך כזה אם בכלל, כשריבית אוכלת בו. שאלו בגמרה, מה מותר לנו לבית הדין לבוא ולתעסק בהלוואה שיש בה ריבית קצוצה, ריבית דאורייתא? הרי ריבית הוצאה בדיינים. אמרו לא, מדובר כאן באדם שהוא יהודי שלקח ערבות על גוי, כלומר הלווה הוא גוי וחייב ליהודי ריבית, וזוהי ריבית מותרת, כי רק מאחיך אסור לו תשוך, אבל לא יהודי, אצלהם הרי מקובל, אצלהם זה מקובל לנשוך, אצלהם מקובל את הריבית, אז אם כן מדובר בריבית מותרת, והיהודי ערב לגוי, ועכשיו הוא נעלם הערב הזה. אז הערב הזה, כיוון שריבית אוכלת בו, ואז הוא יהיה מסכן, הרי הריבית תהיה גבוהה. במקרים כאלה בית הדין מתערב, בית הדין מתערב. מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים מכאן שהירושלמי מצמצם את אפשרות השימוש של ההליך ביצועי ובשלו בפני החייב, מצמצם אותו. למה? כי הוא בעייתי, לך לדעת מה מסתתר, כן פרעו, לא פרעו, האם הגיעו להבנות מסוימות, האם היית מחילה, אלה ואחד דברים. אבל כאמור ברמה העקרונית זה קיים, ברמה הביצועית יש סייגים כמו שאמרנו, ולא עוד אלא בית הדין יפעל בשקילות ובמדידות ובזהירות. רבי חנינא בן עקשיא אומר לך,